מימי ההכנה לפורים, אנחנו נלמד מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאמר שהרבי אמר בפורים בשנת תשי"ח. ההתוועדות הזו של פורים תשי"ח היא התוועדות מאוד מפורסמת, התוועדות שראו אז אצל הרבי בגלוי את השפע, את ה... עד ולא ידע בצורה ממש מעניינת, התוועדות מאוד מיוחדת, אפשר גם לשמוע אותה בהקלטה, אפשר ללמוד אותה בספרי ההתוועדויות, ובמהלך ההתוועדות היה מאמר חסידות די ארוך, לקח בערך כשעה, שרב אמר את המאמר, אנחנו נתחיל לצעוד וללמוד את ה... מאמר כהכנה לקראת פורים. המאמר, אפשר לומר, הכותרת שלו, של המאמר, זה שבכל מצב, תמיד צריך לדעת ולהפנים שארור המן וברוך מרדכי. אין בזה שינויים ולא שייך אחרת, למרות שכאשר קוראים את הלשון של הגמרא, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אפשר לקרוא את זה בטעות אולי, ככה זה מובן גם במובן הכי הכי פשוט, אבל אפשר ככה לקרוא שחלילה יכול להיות מצב שאצל אדם יהיה בלבול, ולא יהיה לו ברור שהמן הוא ארור ומרדכי הוא ברוך. פה הרב מסביר במאמר, שבעצם מפתגם זה עצמו, אנחנו נראה שלא משנה מה קורה, תמיד תמיד, המן הוא ארור ומרדכי הוא ברוך. אז בואו בלי הרבה הקדמות, נתחיל ללמוד את המאמר עצמו בפנים, ונראה את לשונו של הרבי במאמר. אומר הרבי ככה, אומרת הגמרא, חייב איניש, ובסומי בפוריה, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז הפירוש הפשוט של המשפט הזה, שאדם חייב להשתכר בפורים, ביין, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אנחנו כאן נראה מה המשמעות הפנימית, במושג הזה, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. רבי מיד על ההתחלה, מיד מניח את יסוד העניין במשפט הראשון. הנה, ממאמר זה גופה, מאותו מאמר, דהיינו אותו פתגם, שכרגע הבאנו מהגמרא, מהפתגם הזה, כשמתעמקים בו, מה אנחנו מבינים, מוכח, אפשר מזה להבין ואפשר מזה להוכיח, שעניינו של פורים הוא ארור המן וברוך מרדכי, שלא נתבלבל. פורים, המהות שלו הוא אחד. המן הוא ארור ומרדכי הוא ברוך, ולא שייך בזה שום שינוי. זה המהות של פורים. אז מה הכוונה במשפט הזה? עד לא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי? והם אומר, מה המשפט הזה בא להגיד לנו? אלא שבעניין זה, במושג הזה, במושג הזה שאנחנו אומרים שאמן הוא ארור ומרדכי הוא ברוך, יש גם מקום ודרגה ששם לא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. יש בהחלט בחיים מצבים, יש בנפש מצבים, כפי שנראה עוד מהדוגמאות, ששם יש איזשהו בלבול מסוים, ויש איזשהו אופציה שאולי חלילה יתהפך הגלגל ודווקא המן יפוך להיות ברוך ומרדכי חלילה הפוך. בא הפתגם הזה ואומר שגם במקום דלא ידע, גם במקום שאתה לא רואה בצורה ברורה את הסדר, יש לך איזשהו תהייה מה הולך לקרוא כאן, זה נראה חלילה שהולך אולי להיות מצב אחר, באים ואומרים שלא משנה איך שהעניין נראה לך כרגע, לא משנה איך העניין נראה כלפי חוץ, ברור לגמרי שמה שלא יהיה, המן הוא תמיד ארור ומרדכי הוא תמיד ברוך. ומכל מקום גם שם פועלים את העניין דארור המן וברוך מרדכי. גם במקום כזה שיכול להיות אולי איזשהו שינוי, אז אף על פי כן נגלה שלא, שבכל זאת ארור המן וברוך מרדכי. וכן מוכח מכמה עניינים דפורים. הדבר הזה מוכח, נביא לכך דוגמאות, מכמה וכמה מקומות במגילת אסתר, שקשור כמובן לפורים, ונראה מכמה מקומות, דוגמאות, שלמרות שיש לכאורה סיטואציה, שנראה שהם שווים אולי מרדכי והמן, ובכל זאת ברור לנו מה נכון. נתחיל מהדוגמה הראשונה. כפי שמצינו בנוגע לחשברוש. ניקח דוגמה מתחילת המגילה. תחילת המגילה מספרת לנו המגילה שהחשברוש עושה משתה גדול. וידוע שכתוב במדרש שהחשברוש אמנם לפי הפשט של הפסוקים זה השם של המלך ששלט מהודו ועד כוש. אבל אומר המדרש שהמילה חשברוש זה הקדוש ברוך הוא. החשברוש זה גם מרמז, זה כינוי לקדוש ברוך הוא. איך המילה חשברוש הופך להיות כינוי על הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש שאחרית וראשית שלו. במילה חשברוש יש לך כאילו חיבור של המילה אחרית, אחה, א' ח' זה האותיות של המילה אחרית, והרייש והשין, שיש זה כמו ראשית, אז שמחברים את שתי המילים יחד, אחרית וראשית, זה החשברוש. ועל מי אפשר לומר, אני ראשון ואני אחרון, אחרית וראשית שלו, זה הקדוש ברוך הוא. אז בעצם כל מה שנאמר במגילה על החשברוש, יש בו לפי הדרש, גם כן רמז על הקדוש ברוך הוא. מה אומר החשברוש? דיינו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? דיינו, איזה סיטואציה הקדוש ברוך הוא מאפשר? נכתיב בי, כתוב אצל החשברוש, שזה הקדוש ברוך הוא, לעשות כרצון איש ואיש. כתוב שהמשתה שעשה החשברוש, זה היה מראש, הוא קבע שזה יהיה כרצון איש ואיש. אז כתוב על כך, מי הם אלו ש... אחשוורוש רוצה שהמשתה יהיה לפי איש ואיש, אומר המדרש דקאי על מרדכי והמן. איש ואיש זה כינוי על מרדכי שנקרא איש, כמו שאנחנו רואים בהמשך המגילה, כתוב איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, אז מרדכי הכינוי שלו זה איש, וגם המן במגילה גם הוא נקרא איש. איש צר ואויב המן הרע הזה. אז רואים שגם מרדכי נקרא איש, וגם המן נקרא איש, ואומר הקדוש ברוך הוא שיש מצב לעשות כרצון איש ואיש. והיינו שהיה יכול להיות גם כרצון המן, חס ושלום. אם מראש נקבע שזה כרצון איש ואיש, זאת אומרת שמראש נקבע שיכול להיות שהרצון של המן יקבל פה משמעות, ואולי חלילה הדבר יהיה כמו שאמן רוצה, חס ושלום. זאת אומרת, נמצאים במצב כזה, שיש איזשהו השוואה בין אמן למרדכי. מכל מקום, אבל בכל זאת, מה אנחנו רואים, מה בפועל קרה, איך הסיפור הסתיים, ליהודים הייתה אורה ושמחה, וססון ועיקר, ונהפוך הוא. אז הנה פה רואים דוגמה ראשונה, שהדוגמה הראשונה זה ממש מתחילת המגילה, שלמרות שהמגילה מתחילה עם מצב, שיש כאן איזשהו השוואה בין השניים, בין המן למרדכי, ובכל זאת הדבר מתהפך. מתהפך באופן שברור לנו, שהמן הוא ארור ומרדכי הוא ברוך. עכשיו נראה את הדוגמה השנייה. הדוגמה השנייה, זה מהמשך הפסוקים במגילה. כמו כן מצינו בתחילת גזירת המן, אחרי שהמלך גידל את המן, והמן עשה גזירה קשה ליהודים, נכתיב, כתוב במגילה, ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו. זרש מציע לאמן, כל אוהביו של אמן מציעים לו, ואומרים לו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ויתלו את מרדכי עליו. זאת אומרת, יש כאן מצב שאמן, יש לו את החותמת של המלך, המלך גידל את אמן, ואמן בטוח שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ומציעים לו הצעה לקחת עץ גבוה, 50 אמה, לתלות את מרדכי. אז יש סיטואציה מסוימת שחס ושלום הולך להיות שמרדכי יהיה על העץ. ואז חלילה מה יהיה? מה בפועל אבל קרה? בדיוק הפוך. ואחר כך במפלת המן, אחרי שהמן קיבל מפלה, כתיב, מה אומר הפסוק? ויומר חרבונה, אחד מהסריסים של המלך, שאותו חרבונה אנחנו אומרים עליו בפיוט הידוע של שושנת יעקב, ועל זה נאמר, וגם חרבונה זכור לטוב. חרבונה זכור לטוב, כי מה חרבונה הציע? הוא הגיע האיש הנכון, ברגע הנכון, שמתי שהיה שם את הסיפור של נדדה שנת המלך, אז הגיע חרבונה, ומה הוא אומר? הנה העץ אשר עשה אמן למרדכי, הוא אומר אותו עץ שאמן עשה והכין, גבוה 50 אמה, אנחנו נראה עוד מעט שהדגש הזה על 50 אמה הוא לא סתם, אבל אותו עץ שהציע אמן לתלות את מרדכי עליו, אז מה בפועל קורה? והתלו את אמן על העץ אשר הכין למרדכי. אז רואים פה שגם במקרה הזה, גם במקרה הזה כאשר יש לנו פה חלילה סיטואציה, שהולכים לתלות את מרדכי, מתהפך העניין, ובסופו של דבר תלו את המן על העץ. אז זו דוגמה שנייה כבר, שלא משנה מה יהיה, לא להתבלבל. ברור לנו שמרדכי יהיה ברוך, מה שלא יהיה. ועוד זאת, יש כאן עוד איזה דגש, שבהמשך המאמר הרבי יסביר את זה, שבבית העניינים, בשני המצבים שמזכירים את העץ, במחשבת המן ובמפלתו, גם מתי שמסופר, שהמן מתכנן להשליל, לתלות את מרדכי, וגם אחר כך, כשבפועל התהפך העניין ותולים את המן, מודגש שהעץ הוא גבוה 50 אמה דווקא. צריך באמת להבין מה העניין של 50 אמה, נראה את זה בעזרת השם בהמשך. אחר כך אנחנו מגיעים לדוגמה שלישית, שגם בדוגמה השלישית אנחנו נראה את אותו הנקודה, שמה שלא יהיה מרדכי, הוא על הגובה. מהי הדוגמה השלישית? כמו כן בתכלית, בסיום הדבר, אותו הדבר כשמסתכלים על הסוף של הסיפור של מגילת אסתר, מגיעים לתכלית, מגיעים לסוף, כתיב מה הפסוק אומר, הנה, אומר אחשוורוש, הנה בית המן נתתי לאסתר. ומה עושה אסתר עם הבית הזה? הפסוק אומר, ותעשם תעשם אסתר את מרדכי על בית המן. מה רואים במשפט הזה? יש כאן בית, שאיך קוראים לבית הזה? בית המן. הוא הבית של המן. המגילה קוראת לבית הבית של המן. ולמרות שהבית הזה נקרא הבית של המן, מה קורה עם הבית של המן? מקבלת אותו אסתר, ואסתר שמה את מרדכי על בית המן. שוב רואים פה את אותה נקודה, חוזר על עצמו כבר פעם שלישית, שגם דבר, גם סיטואציה, שהמן יש לו איזשהו אילוי, איזשהו פלוס, יש לו בית, ובכל זאת, מי נמצא על הבית הזה, מי שולט על הבית הזה, למי הוא שייך בסופו של דבר, לאסתר ולמרדכי. והיינו שהבית שיכול להיות, הבית הזה שיכול להיות באופן, של בית המן, ועד שגם בפועל היה בית המן, לא רק יכול להיות בית המן, אותו בית שהוא בפועל הוא הבית של המן, הנה בית זה ניתן למרדכי. אז מרדכי מקבל את הבית, אז רואים כאן שלושת הדוגמאות שמחזקים אותנו באותה מסקנה, לא משנה מה יהיה, מי שבעצם שולט ומי שבעצם ברוך, הברוך הוא מרדכי. והמן תמיד יישאר הארוך. וצריך להבין עניין זה, את הנקודה הזו אנחנו צריכים להבין, שיכול להיות שמרדכי והמן הם בשווה, שמצד אחד יש סיטואציה, יש נתינת מקום, יש אופציה שמרדכי והמן הם בהשוואה, לעשות כרצון איש ואיש, הם בהשוואה. אפילו יש מצב שהמן רוצה לתלות את מרדכי. יש מצב של בית המן, עד כדי כך הם בהשוואה, דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. עד כדי שאנחנו מתבלבלים לרגע, לא בדיוק יודעים ולא רואים את האמת שהמן הוא ארור ומרדכי הוא ברוך. מה בעצם החידוש במגילה? ודווקא במקום זה, במקום הזה, במצב הזה, בסיטואציה הזו, פועלים העניין בשמחת פורים ומגלים את האמת שארור המן וברוך מרדכי. אז את זה צריך להבין. מה בעצם האופציה למשהו אחר, ואיך באמת משתנה העניין שבסופו של דבר ברור לנו שהמן יהיה ארור. מה קורה כאן? וכמובן כל זה במאמר, אנחנו נראה את זה בעבודת השם, אצל כל אחד ואחד, איפה זה בא לידי ביטוי אצלו, בלב, בנפש, הנקודה הזו שנותנים את הפלוס הנכון לצד של מרדכי, ואיך עושים את זה, איך מצליחים לעשות את זה, בכוח מי אנחנו מגיעים למטרה. כדי להבין את זה, אומר הרבי בפרק השני של המאמר, ויובן בהקדים העניין, שעל ידו נתבטלה מחשבת המן. מה הדבר שגרם לבטל את העניין של המן? אז נקדים רגע דבר שלא כתוב כאן, אבל דבר מוכר, אותו רעיון שאנחנו נלמד מיד כאן, כתוב שהמן הגיע לחשברוש ומציע כסף, 10,000 כיכר כסף, הוא מציע כסף כדי שהחשברוש יסכים לגזירה. אז יש על זה מדרש שאומר שאמר הקדוש ברוך הוא לאמן, אתה רוצה עם הכסף שלך, עם השקלים שלך, להביא גזירה ליהודים, תדע לך שהעסק אבוד, הם כבר קדמו לך, השקלים שלהם קדמו לשקלים שלך. עם ישראל כבר קיבל את הציווי עוד בזמן משה רבינו, שכל אחד ייתן מחצית השקל, ומהמחציות השקל בנו את המשכן. אומר הקדוש ברוך הוא לאמן, אתה רוצה לתת שקלים לגזור משהו על היהודים, הם קדמו אותך, השקלים כבר דפוסים לצד הטוב, לצד של עם ישראל. אותו רעיון אנחנו נראה גם כאן, שיש איזו פעולה שאמן עושה, ובמיוחד שלומדים את הדברים בפנימיות התורה, במדרשים אפילו, אנחנו מבינים שכל פרט בסיפור הוא לא משהו טכני, סתם איזה סיפור ילדים, אלא הסיפור הזה יש לו משמעות פנימית, וכל נקודה כאן מאוד מאוד חשובה, שנדייק בה כדי להבין את העומק של העניין, ובמיוחד זה יעזור לנו לתרגם את כל הסיפור בנפש שלנו. אז פה אנחנו נראה איזשהו עניין דומה, שאמן עושה פעולה מסוימת, ובאים ואומרים לו שקדמו אותך כבר, יש כבר, העניין הזה כבר תפוס לצד הטוב. על מה מדובר? איתה במדרש, על הפסוק יעצו עץ גבוה 50 אמה. אמן הוא הציע את ההצעה, הצעה שהביאה זרש ואוהביו, ומציעים לו שיעשו עץ גבוה 50 אמה, ויתלו את מרדכי עליו, זה היה הצעה שהם הציעו. אומר על זה המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה עץ. נקודה. אתה מציע הצעה, יעשו עץ, לא יהיה עץ. הגזירה שלך לא תתרחש. לא יהיה עץ. עכשיו, מכוח מה בא העניין הזה שלא יהיה עץ, שיתבטל בכלל כל הרעיון הזה, לקחת עץ ולתלות עליו חלילה את מרדכי, מה גורם שלא יהיה עץ? אומר המדרש שכבר קדם אברהם. אברהם אבינו קדם לך. אברהם אבינו ואמר וישענו תחת העץ. העץ כבר תפוס. אברהם אבינו כבר פעל עם העץ ועשה פעולה אלוקית רוחנית עם העץ. את ההכנסת אורחים שהוא אמר למלאכים וישענו תחת העץ, אז אברהם אבינו כבר תפס את העץ. העץ כבר תפוס למקום אלוקי. אתה עכשיו בא אמן ומנסה לקחת את העץ ולהשתמש בו חלילה נגד עם ישראל, כבר תפוס, שכבר קדם אברהם ואמר, וישענו תחת העץ. זה דוגמה אחת. וכן במשה נאמר, אותו דבר, יש עוד פעם אחת שהעץ כבר נתפס. אצל משה רבינו מסופר בתורה, בפרשת בשלח, אחרי סיפור קריאת ים סוף, אחרי שירת הים, מסופר שם בתורה שהעם ישראל הגיעו למקום שנקרא מרה, היו שם מים מרים, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שביורהו השם עץ, הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את העץ, והשליך את העץ למים, והם תקעו המים. אז רואים שמשה רבינו היה לו את הכוח לקחת את העץ ולגרום איתו המתקה של המים. אז בשני הסיפורים הללו, הסיפור הראשון אברהם אבינו, שהשתמש עם העץ, וישענו תחת העץ, והסיפור השני משה רבינו, שמשה רבינו לוקח עץ, אז העץ הזה זה לא סתם, אותו עץ מראש נתפס לקדושה, וכשבא אמן ואומר יעשו עץ, אומר לו הקדוש ברוך הוא נזכרת מאוחר מדי, העץ כבר תפוס, אם העץ כבר השתמש אברהם, השתמש משה. עכשיו העץ הזה יש לו עוד עומק, וגם העומק הנוסף אנחנו עדיין נשאר עם אברהם וגם עם משה, נכניס פה גם את יעקב אבינו לתמונה, ואנחנו נראה שהעץ הזה יש לו עוד משמעות פנימית ועמוקה, ועל המשמעות הפנימית הזו ילך כמעט כל המאמר, על מילה אחת. מה זה העץ הזה? העץ הזה יש לו עוד שם. השם הנוסף של העץ יגלה לנו כאן עומק מעניין בכל הסיפור. אומר הרב כך, והנה, מה שכתוב באברהם, וישענו תחת העץ, אברהם אבינו לא אומר למלאכים וישענו תחת עץ, אלא הוא אומר וישענו תחת העץ, בהי הידיעה. מה מדגיש לנו ההי הידיעה? זאת אומרת, מדובר כאן בעץ ידוע. אז בפשט הוא אומר להם, העץ הידוע אצלי בחצר. אומר המדרש שיש כאן עץ מפורסם וידוע שאברהם אבינו היה לו. והעץ המיוחד הזה שהיה לאברהם אבינו, נראה עוד מעט כמה מיוחד העץ הזה, הוא עץ היסטורי, הוא עץ נצחי, הוא עץ מיוחד שפועל את הביטול של גזירת המן. מה זה העץ הזה? אז איתה במדרש, אומר המדרש, שהוא העץ הידוע, שעליו נאמר, לעץ הידוע כתוב, אמנם זה כתוב כמה פסוקים, יותר מאוחר מהפסוק וישענו תחת העץ, אבל זה פסוק שמספר לנו מה בכלל אברהם אבינו עשה, וזה ברור שהוא עשה את זה לפני שהוא הכניס אורחים, לפני שבכלל המלאכים הגיעו. אברהם אבינו הרי הקים במדבר את המקום ששם הוא יוכל לקבל את האנשים, וכשהתורה מספרת על מה שאברהם אבינו עשה, כתוב בפסוק והייתה אשל בבאר שבע, אברהם אבינו נטע אשל, והאשל הזה זה עץ, אשל זה שם של עץ כידוע, אז האשל הזה שאברהם אבינו נטע זה העץ הידוע, וכשאברהם אבינו אומר למלאכים וישענו תחת העץ, הוא אומר להם, העץ, לאשל, תלכו לאשל. האשל הזה זה עץ מיוחד, עץ היסטורי, עץ עם נצחיות, שהוא בעצם מבטל את גזירת המן. וחשוב לנו לדעת שקוראים לו אשל כפי שנראה. ועץ זה, העץ הזה שאברהם אבינו נטע את אותו אשל, היה גם אצל משה במדבר. העץ הזה הוא אשל מיוחד שעובר גלגולים. הוא לא נעצר אצל אברהם אבינו, הוא ממשיך. האשל המשיך והגיע למשה רבינו במדבר. איך האשל של אברהם אבינו מגיע למשה רבינו? איתה במדרש, המדרש מספר, והרעיון הזה כתוב גם כן ברש"י, רש"י מביא את זה ממדרש תנחומה, רש"י על פרשת תרומה שקראנו היום, שמדובר על העצל שיטים. אז מה אומר המדרש? שיעקב נטל עמו ארזים מהאשל שנטע אברהם זקנו בבאר שבע. יעקב אבינו לקח הרי הוריד ארזים למצרים. הארזים הללו זה בא מאותו האשל. האשל זה עץ מאוד מאוד גבוה, הוא צומח לגובה רב, הוא יכול להגיע לגובה של 15 מטר. עץ מאוד גבוה, ועץ מאוד חזק, מאוד רחב. אז יעקב אבינו נטל ארזים, והוא מאותו אשל שאברהם נטל בבאר שבע, והוא ידע למצרים. יש תוכנית עם האשל הזה. האשל הזה צריך להתגלגל, וצריך לרדת למצרים, ומזה יצמחו עוד, צמחו עוד הרבה ארזים, עוד עצים, עוד עצים. וכשעם ישראל יצאו ממצרים, הם מצאו, לקחו והוציאו איתם ממצרים את אותם ארזים. ובני ישראל נטלו ממם למדבר, ומזה נעשה הבריח התיכון בתוך הקרשים. כמו שמסופר בפרשה, שכאשר בנו את המשכן, העמידו את כל העמודים, אז היה לכל העמודים, היה בריח עליון ובריח תחתון, והיה בריח תיכון. שני הבריחים, העליונים והתחתונים, הם היו בריחים חיצוניים. הם היו בריחים מחוץ לקרשים, שהכניסו אותם בטבעות מחוץ לכל הקרשים. בנוסף לשני הבריחים, העליון והתחתון, היה בריח שלישי, והוא נקרא בריח תיכון. תיכון זה אומר בריח אמצעי. הוא נכנס בתוך הקרשים. הוא לא היה מבחוץ, אלא בתוך החלל של הקרשים, נכנס בריח שהוא בעצם תפס את כל הקרשים, והפך אותם לאחד. עכשיו המשכן היה לו הרי שלוש דפנות. דופן אחד היה, לא היה סגור, כי הרי מהצד המזרחי נכנסו. אבל שלושת הדפנות, הצפוני, הדרומי והמערבי, הם היו סגורים עם הקרשים. אז כדי ידע בתרגום, אומר תרגום יונתן בן עוזיאל, שהיה נכפף כאחנה. אומר יונתן בן עוזיאל שהיה שם נס גדול. ברגע שהכניסו את הבריח התיכון בדופן, בקרש הראשון, הוא נכנס, והוא בעצם לא רק סגר את הדופן הזה, הוא פשוט כמו נחש שמתכופף ומתקפל, ככה הבריח התיכון התקפל וסגר את כל שלושת הדפנות של המשכן מאותו בריח, וכל פעם שהיו מפרקים את המשכן, היו מוציאים אותו, ואחרי זה שבנו את המשכן היו מכניסים אותו, פשוט נס גדול עם אותו בריח. אז אותו בריח שהוא מחזיק את המשכן, הוא היה בריח שמגיע מיעקב אבינו שהביא את זה, מאברהם אבינו, ועכשיו משה רבינו בונה עם זה את המשכן, זה הכל אותו אשל. והאשל הזה, המדרש הרי אומר, הוא מבטל את המן הרשע. כשהמן אומר יעשו עץ, אומר הקדוש ברוך הוא לא יהיה עץ, העץ כבר תפוס. גם פה, זה שהוא נכפף כאחנה, זה שהבריח התיכון נכפף כנחש, אומר הרבי שעל ידי זה נתבטל הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני נקרא בפסוק נחש בריח. וזה מרמז על המילה בריח התיכון. הנחש הוא מסמל את שורש הקליפות. הנחש הקדמוני הביא את הרע לעולם. והמשכן הוא אמור לעשות דירה בתחתונים. הוא אמור לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא אמור לבטל את הנחש. אז הביטול של הנחש הוא לא רק נעשה באופן רוחני. הוא נעשה גם עד כדי באופן גשמי. נהיה כאן מצב שיש פה בריח גשמי, שהוא הופך להיות כפוף כנחש, והוא מחזיק את המשכן. זה מרמז שיש כאן כוח שמבטל את הנחש, ואותו נחש שזהו גם עניינו של המן. זה מבטל את המן. עליו נאמר, משורש נחש יצא צפה. המן הוא גם נחש, הוא תוצאה מהנחש. אז הביטול של המן, הביטול הרוחני של המן, מתחיל כבר מלפני כן, מהעץ הזה, מהאשל, מאברהם, דרך משה, דרך יעקב למשה, במשכן. ולא רק ביטול סתם, לא רק שזה מבטל את העץ של המן, שלא יעץ, אלא יתירה מזה. לא רק לבטל, לבטל אפשר להגיד לאמן, רצית עץ, לא יעץ, זהו. אין, תוכנית נגנזת. אומר הרבי לא סתם שהוא מבטל את העץ, אלא יש כאן ניתפחה ממש. מה זה היתפחה? אלא היתרה מזה, שהביטול יהיה באופן של היתפחה, שיתלו את המן על העץ אשר הכין לו מרדכי. לא רק שהגזירה, הרעיון של המן לא מתקיים, אלא הפוך, הוא הופך להיות מקום שמבטלים אותו, תולים אותו על העץ. אוקיי, אז מה זה האשל הזה? אנחנו רואים עובדה שהמדרש אומר שיש כאן איזה גלגול של עניין שמבטל את המן. מה מונח כאן? זה לא סתם משחק מילים. יש כאן איזה משמעות פנימית, וזה אנחנו נלמד פה במאמר. והנה, עניינו של העץ באברהם, אותו עץ של אברהם, שעל זה אומר המדרש, שאמר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה העץ שכבר קדם אברהם. אותו עץ של אברהם, שפעל ביטול העץ דאמן, שמו מורה עליו. כשרוצים להבין את המשמעות של העץ, צריך להתבונן בשם שלו. השם שלו מלמד אותנו מה כוחו, איך קוראים לו, שנקרא בשם אשל. בעצם במילה הזו אשל, תמון הסוד של העץ. צריך להתבונן במילה אשל. שזוהי תיבה בלתי רגילה. אשל זה מילה לא שגרתית כל כך בתורה. ובפרט שנקרא לאחרי זה בשם עץ. אנחנו רואים בהתחלה שאברהם נטע את הדבר, קוראת לו התורה ביתה אשל. אבל התורה לא ממשיכה לקרוא לזה אשל, בהמשך הוא נקרא עץ, רגיל עץ. אשל זה הרי כינוי ייחודי לסוג עץ. אחר כך כתוב וישנו תחת העץ. אבל ואף על פי כן, למרות שהשם שלו השגרתי בתורה זה עץ, נקרא תחילה בשם אשל. אז צריך להתבונן במילה הזו אשל, להבין שהמילה הזו אשל יש לה משמעות. איך אנחנו נתייחס למילה אשל? איך אנחנו נתבונן להבין את הסוד במילה אשל? אז הרב אומר, ולכן מצינו במדרשי חכמינו ז"ל כמה דרשות לפרש מהי אשל. רואים שחכמים מתחבטים בשאלה הזו. מה זה אשל? מה המשמעות של המילה אשל? כי אם הכוונה היא כפשוטו, אם הפסוק היה רוצה לומר לנו פשוט עץ, אבל אלה מימה והייתה עץ, היה צריך לקרוא לזה מהתחלה עץ, למה קוראים לו אשל? אז המדרשים מתייחסים למילה אשל. ואנחנו במאמר הזה נשען על מדרש אחד מפורסם, שלא ניקח את תוכן דברי המדרש, כי אם את הכיוון חשיבה נותן לנו המדרש. ואחד הפירושים הוא, בא המדרש ואחד הפירושים ואומר שאשל הוא ראשי תיבות. המדרש מגלה לנו, אתה רוצה להבין מה זה אשל? תפרק את המילה אשל. המילה אשל מתפרקת לשלושה. א' לבד, ש' לבד ולמד לבד. ואחד הפירושים הוא שאשל הוא ראשי תיבות. היינו שכל אות בתיבת אשל, כל אות פה א', ש', ל', הוא עניין עיקרי שמבאר מהותו של העץ. כדלקמן, כשאתה רוצה להבין, כשאתה רוצה ללמוד, להגיע לעומק, מה עניינו של אותו עץ, מה עניינו של אותו עץ שמבטל את גזירת המן, אתה צריך להתבונן באלף, בש' ובל'. ומי מלמד אותנו שאפשר לפרק את המילה לשלושה? זה המדרש. אז אמנם במדרש, כשמפרקים את שלושת האותיות, אז אומרים לנו שמה ראשי תיבות של אשל? אומרים שא' זה אכילה, ש' זה שתייה, ד' יש לינה או לוויה, לוויה שאברהם אבינו היה נותן לאורחים אכילה, שתייה, היה מלווה אותם. אבל עצם הפירוק של המילה לשלושה מלמד אותנו שלכל אות יש משמעות. וזה אנחנו נראה כאן בעזרת השם בהמשך המאמר, בעריכות נפלאה ומעניינת. כל אות, מה הוא אומר? על א' יהיה לנו עריכות נפלאה, מה זה א', מה עניינו, מה זה השין, מה זה הלמד, מה זה בעבודת השם, ומזה נקבל את הכוח, מזה נקבל את הכיוון, שנראה שפורים הוא חג מאוד משמעותי, פורים הוא חג מאוד רציני, פורים הוא חג שבעצם נותן לנו את הזרקור האמיתי לחיים, שגם כשיש לנו בלבולים, ולרגע נראה שאמן ומרדכי נמצאים באותו רף, באותו מקום, אז אנחנו נגיע למסקנה ולא נתבלבל, ונדע שהאמת היא שהקדוש ברוך הוא אמר, וככה יהיה, שארור המן וברוך מרדכי. זה נקודת הדברים, למדנו את הפתיח של העניין, ובעזרת השם, בימים הקרובים אנחנו נשתדל כל יום, אחרת לא נגיע עד פורים, אנחנו כל יום נשתדל להתקדם, וללמוד את המאמר, להבין אותו, לפחות באופן כללי, שבעזרת השם אנחנו נגיע לפורים קצת יותר מוכנים מבחינה רוחנית. מעניין, כשמדברים על האשל, שהאשל הזה הפך להיות בסופו של דבר משכן, הפך להיות אותו דבר שמבטל את גזירת המן, אז אני זוכר כשהייתי אצל הרבי בשנים שהייתי, בתשמ"ו כמדומני, אז הרבי דיבר גם כן על ויתה אשל, הרבי אמר שויתה אשל זה גימטריה. מה הגימטריה של המילה ויתה אשל? אשל זה גימטריה 331, א' שין ל'. ויתה כמה זה? עין זה 70, י' יש לנו שם זה 80, ת' זה 89, ועוד ו' עוד 6, אז זה 96. כן? אז ביחד שנחבר את הויתה אשל ביחד, למה אנחנו, לאיזה תוצאה נגיע? אז זה אותו גימטריה של בית חב"ד. זאת אומרת שיש לנו פה בית חב"ד, זה מקום שבאים להשכין את השכינה בעולם. זה מקום שבאים להכניס את הקדוש ברוך הוא ולבטל את העניינים הלא רצויים. זה המשכן, המשכן להשם. אז זה המשך הגלגול של אותו אשל ממשיך להתגלגל בבית חב"ד. ובבית חב"ד הפרטי, שכל אחד יעשה מהבית שלו, מהחדר שלו, מהחיים שלו, שבעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יביא את הבית חב"ד האמיתי, הגדול, בית המקדש, שיבנה בעזרת השם במהרה בימינו, ונזכה כולנו להיות מיד ממש בבית חב"ד של ירושלים, שיבנה בעזרת השם.